הנושא הוא הכנה לקראת פגישות שידוכים, מבוסס על מאמרו של הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר מור. ואנחנו בעמוד 96. דיברנו אתמול על כך שבחירת בת זוג חייבת להישען הנקודת המוצא של מחויבות ולא עונג. העונג הוא צריך לבוא אחרי המחויבות, המחויבות נעוצה כולה, או ודאי ברובה, המחויבות נעוצה במוכנות לצייר מסלול משותף, מסע משותף, שביסודו עומדות שאיפות ורצונות משותפים, חזון משותף. זוהי המחויבות, זוהי המחויבות שיוצרת את המושג הקרבה בתוך הזוגיות. החזון המשותף שלאורך מימושו כל אחד מבני הזוג הוא מגלה מסירות עצומה לפעול בתוך הניגודים, הניגודים הקיימים ממילא, מעצם היותם של האיש והאישה שונים, מוסף על זה תכונות שונות וכן הלאה. המסירות, אם כן, היא פועל יוצא של השונה והדומה. חייב להימצא ביסוד הזוגיות, הדמיון והשותפות של הרצונות והשאיפות, ואנחנו אומרים פה כל הזמן, חייב, אחרת אדם לא ימצא את עצמו בשדה הניגודים, ולא יהיה לו, כן, את היכולת להמתיק אותם בשורשם. אי אפשר להמתיק ניגודים, אלא בשורשם. והשורש הוא השאיפות והרצונות המשותפים. זה דבר שחייבים להדגיש אותו. אולי יש, במיוחד כמו שמענו עכשיו, הדגשה עצומה של הניגודים והמשברים של השוני, אבל חייבים להקדים תרופה למכה. המפגש עם השוני, הוא לא יכול להביא שום ברכה ושום תועלת, אם ביסודם של הניגודים לא עומד המשותף הגדול והעצום שנקרא שאיפות ורצונות. אין דרך להשלים בין הניגודים האדירים שמתגלים בתוך הזוגיות, אלא כאשר אנחנו מוצאים בסופו של יום או במהלכו שסוף סוף יש לנו מטרה משותפת. הדבר הזה הוא נכון הן לגבי זוגיות, נכון הן לגבי העם היושב בציון. המאמץ הבלתי פוסק שצריך להיות לנו לחפש את המכנים המשותפים של הציבור בכלל. זה אחד הדברים שעושים הצדיקים, כן? במצבים של ניגוד ומחלוקת בין הציבורים השונים. המגמה היא למצוא את המכנים המשותפים. בואו נדבר על המשותף. שנינו מאמינים שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, כל הציבורים מאמינים ש וש וש. כלומר, צריך להניח את היסוד המשותף. אותו דבר בניסויים. אם ישנה התרשלות, ואנחנו אומרים את זה עכשיו עוד פעם למרות שאמרנו, אבל בדי שלאור השיעור שנמסר כעת, אנחנו חייבים להדגיש את הנקודה הזו, כדי ליצור את משקל הנגד, כן, לאווירת הניגודים, המשברים, השוני, המאומות, המהפכות בתוך הזוגיות, כן, הקשיים האדירים, כן, אנחנו חייבים להדגיש את זה עוד פעם, חייב להיות בסיס משותף. יתרה מזאת, הנציב בעצמו אומר שם בפרקי יצירת האיש והאישה, שהוא מדבר על הסוגיות של הזוגיות, הנציב אומר שמה שחייב להיות בין בני הזוג חוץ מההשלמה, חוץ מהשותפות במישור השאיפות והרצונות, צריכים גם להיות בתכונות כמה וכמה דברים דומים. לא רק במישור השאיפות, אלא גם במישור התכונות. כן? כמדומני שהוא אומר שצריך להיות בעיקר דומה, כן? בדברים, בתכונות עצמם, וגם שוני, אבל הדמיון זה היסוד, הדמיון זה היסוד. הדברים צריכים ברור, צריך לראות שם ונציב את הדברים לאורכם. כן, דבריו עשירים במקום אחד, עניים במקום אחר. צריך לראות את כל המהלך שמה, כן, איך הוא מבאר את הדברים האלו. מכל מקום, אנחנו נסתפק במה שאמרתי כעת, שכדי להיכנס לשדה הניגודים, כדי להתעורר למחת החתונה, אל תוך שדה הניגודים ולמצוא בידינו ורגלינו, אנחנו חייבים שלכל הפחות, בדבר היסודי, כן, השורשי והעמוק הזה של שאיפות ורצונות, אנחנו נראה את הדברים עין בעין. אנחנו בעמוד 96, בפסקה השנייה. זאת ועוד, אסור שתנאי להצלחת הקשר יהיה רגש סוער שאינו נחלש לרגע, שאם אינו קיים, מסיקים יד שאין התאמה. זה נוגד לחלוטין את התפיסה של, כן, הדברים משתלמים בסופם, או כשון חז"ל, רשעים תחילתם שלווה וסופם יסורים. צדיקים, ראשיתם יסורים, סופם שלווה. בהקשר לדברים שאמרנו כאן, התפיסה הרשעותית היא אומרת שהניסויים צריכים להפיק את העונג המיידי, מה שנקרא תחילתם שלווה וסופם פירוד קשה מאוד. התפיסה הזו שאני לא ניגש תחת החופה אלא אם כן אני מפיק את מלוא העונג מהדמות הזו, מלוא עונג מהדמות הזו, עד כמה שאפשר, היא תפיסה מאוד בעייתית, שהיא לא מבחינה במגמה של המציאות, כן, של ההתפתחות ההדרגתית. הרגש בו יבוא, כמו שאומר הנביא, והיה אור הלבנה, כאור החמה שבעתיים. אור הלבנה זה הרגש. אור החמה זה השכל. לעתיד לבוא, אור הלבנה יהיה כאור החמה. כיצד? כאשר במהלך כל תקופת התיקון, עולם התיקון, מה שאנחנו נמצאים בו היום, כן? הרגש יתרגל להקשיב לשכל. הרגש יתרגל להקשיב לשכל. שהרגש מתרגל להקשיב לשכל, להדרכות של המתון מתון, של הקמעה קמעה, כמו שאמרנו, של התחילתם יסורים וכו'. שהרגש מתרגל להקשיב לשכל, הוא עולה למדרגת השכל. ובעיקר, כן? הוא קונה לו את התכונה העיקרית של השכל, שזה היציבות והקביעות. ברגע שאנחנו מתנים את התנאי הזה, כן? תנאי של מיטת סדום, שאם אני לא מרגיש רגש עז ותקיף, כן? במשך תקופה שלפני הנישואין ואחריה, אם אני אומר שהרגש הזה הוא המדד, הרגש הבוער, יש לומר, הרגש הבוער הוא המדד לרצוני בנישואין האלו, זו טעות קשה. ודאי וודאי, כאשר המדד הזה או התנאי הזה מופיע לפני נישואין, ומזה אני מחליט שהיא לא מתאימה לי, מכיוון שבפגישה האחרונה היא הצליחה להביא אותי במפלס הרגש רק לשנתה השנייה, כן? 10 שנתות, מספר 2. היא לא רגשה אותי בכלל. יכול להיות שלמרות שהיא לא רגשה אותך, אבל עדיין עצם נוכחותה, נתנה לך אפשרות לחוש אותה, ולהרגיש את הקשר ביניכם בערוץ אחר, שהוא לאו דווקא רגש. בערוץ שכלי יותר. ההתאמה שביניכם, נכון שזה לא בא לידי ביטוי ברגש. כי הרגש הוא מבקש, כן? הרגש הוא בנוי על חוקים מאוד מאוד מסוימים, מאוד מצומצמים, שלא הולמים בדרך כלל את האמת של הזוגיות. בדיוק כמו חייל שרוצה להרגיש כבר התרגשות עצומה תקופה הראשונה של השירות הצבאי, אבל אי אפשר להרגיש את ההתרגשות, זה קשה, זה מתיש. הרגש הסוער הוא ניזון מחומרי גלם נמוכים מאוד. אי אפשר על סמך הרגש הזה להחליט על קיומו או אי קיומו, להחליט שהבחורה הזו מתאימה. חזור על זה. זאת ועוד, אסור שתנאי להצלחת הקשר יהיה רגש סוער שאינו נחלש לרגע. אגב, רגש סוער יכול להיות, אבל קראנו לזה אתמול תבלין. הרגש הסוער זה כמו, מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שאדם יאכל? נתן לו טעם. אז בגלל שיש טעם, האדם יתרצה לאכול. אבל כל אחד יודע שטעמו של המאכל, כמה זמן הוא מתמיד, כלשונם של בעלי המוסר, כשיעור בית הבליעה. זה הכל. ברגע שהוא עובר מכאן לכאן, כבר לא מרגישים כלום. הטעם של המאכל זה פיתוי כדי שאדם יתרצה לעיקר הפעולה. שמה היא? האכילה עצמה. ברגע שהאוכל עובר את בלוטות הטעם, לא מרגישים כלום. עבדתי עליך, נתתי לאוכל טעם, התרצית לאכול אותו. טוב, יש כאלו שהם ירחם בתרבות יוון, שהם רוצים רק את הטעם, כן? אומנם הם אוכלים, אבל הם מקיים את האוכל לאחר מכן שהוא... או יש כאלה לועסים ופולטים. פולטים. כמובן שגוף צריך לאכול, אז מדי פעם אוכלים. מה? יכול להיות, כן, מה שנקרא בלשון המשנה, אפיק תביזן, כן? אפיק, להוציא את המזון, זה ההקעה שהיו עושים. מי שבגלגול הקודם אולי ראה את הסרט הזלילה הגדולה, כן? סרט נורא, שמבטא את התרבות האליל של הנעת המאכל, כן? טעימה, פליטה, טעימה, פליטה. מדי פעם אוכלים כדי שהגוף בכל אופן יוכל להתקיים, אבל בעיקר זה תרבות של טעימה, מיצוי העונג שבאכילה, בלי השלבים הבאים. למה להטריח את הקיבה? העיקר זה לטעום את הטעם. אז אם הרגש הוא באמת בא בתור הטעם הראשוני, שבתוכו אני מתרצה בעיקר העבודה, לברר את היחס בינינו במישורים היותר רחבים, כן? של מידות משלימות, מנוגדות אבל משלימות, והתאמתנו במישור השאיפות והרצונות, ואיך הדבר מתקיים בתוך הניגודים. אם זה הרגש נועד בשביל זה, בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל לצפות שהרגש הסוער יהיה מתמיד ולא יתמוסס אל תוך מישור העבודה, ששם בהכרח הדברים יורגשו הרבה פעמים כמרירות וכקושי, כן? כמו רוח הדברים ששמענו פה, כן? ברוך השמים שמענו בשיעור, כן? אם הרגש לא משמש לזה, הוא בעייתי. הוא לא יכול להיות נידון בפני עצמו הרגש. זה עבודת אלילים. ברגע שאנחנו משועבדים לרגש, זה עבודת אלילים. ברגע שאנחנו לא מבינים שלא הרגש לבדו, הוא שבונה את הזוגיות. ברגע שאנחנו נותנים את משפט הבכורה לרגש, ונותנים לו להוביל את האווירה, נותנים לו להוביל את הקשר, ועל פיו יישק דבר, יש בעיה. לא נגיע להחלטה שאנחנו רוצים להתחתן, וגם אם הצלחנו בניסי ניסים להתחתן סוף סוף, כי הרגש הזה התמיד כמה ימים או כמה שבועות, אנחנו מהר מאוד נגלה שהרגש הזה לא מתמיד בתוך סערת הבירורים הזוגיים. לכן, אסור שתנאי להצלחת הקשר יהיה רגש סוער שאינו נחלש לרגע. שאם אינו קיים, כך יאמרו בני הזוג, מסיקים יד שאין התאמה. אם בסיס הרגש הוא הקשר, אם בסיס הקשר הוא רגשי בלבד, הדגשה אל המיל בלבד, כן, מירב הסיכויים שהוא לא יחזיק מעמד. כן? אם בסיס הקשר הוא רגשי בלבד, זה אומר לנו שאם אנחנו מכניסים כבר קצת שכל, השכל כבר מסכל את עצתו של הרגש. כי השכל אומר, לא צריך להיות תמיד מרגש. משפט השכל הוא שונה לחלוטין. משפט השכל הוא מביט על תהליכים ארוכים. משפט השכל הוא מביט על התוצאה הסופית שאליה אי אפשר להגיע בלי עמל. משפט הרגש הוא הנעת הרגע. הוא לא רואה מהלך, הוא לא רואה התקדמות הדרגתית, הוא לא רואה מסירות, עבודה ועמל. הרגש הוא לא שייך למושג העמל. לא שייך. רגש לא שייך למושג העמל. מושג העמל הוא זר לו. לחלוטין. רק כשהשכל מתחיל להתעורר בנפש האדם, אז הוא רואה את הרגש כחלק ממכלול ולא כל הדבר כולו. אז הוא ממקם אותו בהתאם לתוכנית רחבת היקף. רגש יקר, אתה תהיה פה. אומר הרב, תסתכלו מוסר אביך, שהוא מדבר על תפקיד הרגש והשכל במהלך לימוד תורה. אז הוא אומר, לרגש יש תפקיד מאוד מסוים בלימוד. מאוד מסוים. כשאדם לומד סוגיה בעומק, מלחמתה של תורה, כן. רגש לא. זה שני דברים שונים. רגש לא. ברגע שאדם מתרגש ונותן ביטוי חלקי לתפיסת הדברים, כן? הסיפור החסידי המפורסם על אותו צדיק, שכאשר הוא היה אומר, ממתי קוראים את שמה? בערבית, בערבין, הוא היה אומר, באימה קוראים את שמה? במקום לקרוא את המשנה כצורתה, כלשונה, באימה קוראים את שמה? וכמעט התעלף מרוב התרגשות. זה כלאיים, קורא לזה החתם סופר, כלאיים, שמחליאים את הרגש בשדה שביסודו הוא אמור להיבנות על שכל קר, מדויק. אז מתי מקומו של השכל, אומר הרב? לפני הלימוד ואחריו. לפני הלימוד יש לנו לעורר את עצמנו ללימוד על ידי לימוד דברי מוסר ולהתרגש מערך התורה. מה?
הרגש
לפני הלימוד. להתרגש. הרגש מעורר להט פנימי של הרצון ללמוד. אבל אחרי שהרגש גמר את פעולתו, אומרים לו, עכשיו שב בצד. שב בצד. אנחנו לא חותכים אותך, אנחנו עושים אותך בצד. אתה יכול מדי פעם בזליפות קלות שבקלות, כן? קצת להתעורר, כמו שאומר, להתבטא, כמו שאומר בנפש חיים, רבי חיים וולוז'ין, שמותר במהלך הלימוד וצריך במהלך הלימוד לפעמים להפסיק וללמוד ספר מוסר. כדי לחזור ולהתלהב, להדליק את הזרדים הקטנים כדי שיציתו את האש הגדולה, כדי שלאדם יהיה חשק ללמוד בכלל. אז או לפני הלימוד, או אחרי הלימוד. ומה משמש הרגש אחרי הלימוד? אחרי שהשתמשת בשכל וקצרת מלוא תבועות השכל, מחץ דחקלה, קצרת תבועות של שכל בעיון אמיתי, אז התעוררות הרגש, מה היא עושה? היא מטמיעה ומפנימה את הלימוד ומעבירה אותו למעמד פנימי של רצון. הלימוד, השכל, מה שנקרא, להפוך את התורות לתפילות, להפוך את העולם השכלי למצב צבירה רצוני. זה התפקידו של הרגש. הרגש הוא דוגר. הרגש הוא כוח דוגר. הביצה, כן? צריך לדגור על הביצה. מחממים את הביצה וכך מתבקע האפרוח. הביצה זה שכל. כוח החיים שיש בתוך הביצה זה התובנות שאותם למדנו. הרגש יושב על הביצה ומתבקע התוכן השכלי הפנימי ומקבל צורה של חיים. זה תפקידו של הרגש. אבל ברגע שהרגש, אני נותן את זה בכוונה עכשיו, בכוונה, אבל זה מאוד מקביל. ברגע שהרגש תופס את מקומו של השכל בלימוד, אז קורה מה שכותב במסילת ישרים. כן? מה הוא כותב שמה? על הגסים, גסי השכל. אלו שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. שאלה תראה אותם שוקדים על הספרים מזה המין ולא יזוזו ממנו. עד שיחשבו שמהי החסידות? טבילות קרח, וידועים ארוכים מאוד, סיגופים ותעניות. מכיוון שכאשר הרגש מטפל במושג החסידות, אז החסידות מולידה את המנהגים הקיצוניים האלה. חבל. אם בעלי השכל היו עוסקים בבירור מידת החסידות, חריפי השכל, כן? היה הכל טוב יפה. היה מתברר מושג החסידות כראוי, ואז גם אפשר היה לשתף את הרגש. אין שום בעיה. אין פרץ ואין צווחה ואין יוצאת. הכל בסדר. אבל שמקדימים את הרגש בשפיטת המציאות, שמקדימים אותו, הוא בונה לנו מושגים עקומים. ופה אנחנו חוזרים חזרה לזוגיות. ברגע שאנחנו נותנים את המשקל היתר לשפיטה הרגשית בשאלת ההתאמה בין איש ואישה, או שלא מגיעים לנישואין, או שמגיעים לנישואין, עומדים מתחת החופה, בתוך זמן קצר נקלעים למשברים קשים מאוד שאי אפשר לעמוד בהם. מסיקים יד שאין התאמה. אם בסיס הקשר הוא רגשי בלבד, מרב הסיכויים שהוא לא יחזיק מעמד. יש להבין שלא הקשר בונה את החיים, קשר הרגשי, כן? כי אם החיים בונים את הקשר, החיים בונים את הקשר, מילים אחרות, עצם העובדה שאנחנו שותפים לדבר גדול, ואנחנו פוסעים באותו המסלול, זה מה שהופך אותנו לחברים. שאנחנו נלחמים כתף על כתף למען אמונות חיינו, זה מה שהופך אותנו לחברים טובים. גם אם מלכתחילה לא היה רגש בינינו. אבל אם אנחנו נקלעים לאי בודד, ומלחמת ההישרדות שלנו היא משותפת, כן? וכאשר בשעות הגאות של האוקיינוס, המים מטפסים אל האי, אבל כל אחד מאיתנו עוזר לחברו שלא יתחלק, כן? כאשר אנחנו עוזרים זה לזה, למרות שלכתחילה, מה לי ולך בכלל? המטוס שהתרסק על האי, ונותרנו שנינו בחיים, היו שם סודנים, היו שם יפנים, היו שם אוסטרלים, אמריקאים, ישראלים ותימנים. מה לי ולך? אני בכלל מגזע כזה ואתה מה לי ולך? אבל אם אנחנו מסייעים זה לזה, בשעות השפל, בשעות הגאות של האוקיינוס, ואני מרחיק את הקרי שמנסה לעלות על האי, כדי ששנינו ננצל, אנחנו בסוף נתחבר. למרות שלכתחילה, לא היה מכנה משותף גלוי לעין, אבל המסירות אחד למען שני, היא זה שתיצור את הקשר. זה מה שנמצא בבסיס האמירה הזאת, שהיא אמירה מאוד מאוד חשובה, כדאי לחזור עליה, אולי אפילו להלחין אותה. יש להבין שלא הקשר בונה את החיים, כי אם החיים בונים את הקשר, איפה שמענו הנחת יסוד כזו בתרבות העכשווית, שכולם מחפשים את הערב לחך, את ההסכמות המיידיות, לא את המהלך המשותף, אני לא מוכן לעבוד איתך, אתה לא מצא חן בעיניי, איך אתה נראה? לא מוכן, אתה שונה ממני, אתה עדה כזו, אתה גובה כזה, אתה מראה כזה, לא רוצה לעבוד איתך. אולי כאשר תעבדו ביחד תתאהבו. ראינו את זה בשלוש שלמות שלמדנו, כן, הבאנו את זה בשם מכתב מאליהו, שאומר שמה שאנשים חושבים שלאשר אוהבים נותנים. ואני אומר, שלאשר נותנים אוהבים. והוא מביא לזה ראייה מידרא זוטא, מי, לא זוכר? לא, איך זה נקרא? לא זוכר. מה המקור? לא זוכר. הוא אומר ככה. מה? אנשים חושבים שלאשר אוהבים נותנים. אבל האמת היא שלאשר נותנים אותו אוהבים. הוא מביא מדרש, שם כתוב כך, כל החפץ לדבוק באהבת חברו, יהיה נושא ונותן בטובתו. זה, זה, זה כמעט נוסחה שלא מוכרת היום. אם אני מרגיש שיש ניגוד או זרות וריחוק, ניכור ואולי אפילו שנאה ביני לבין מישהו, הדרך היחידה לפתור את זה זה להעניק לו, לתת לו, למרות שנורא לא מתחשק לי מצד הרגש, אבל אסור לתת לרגש לקבוע את מערכות היחסים שלנו. הרגש הוא כוח נמוך, חלקי מאוד, אינטרסנטי מאוד, אנוכי מאוד, ואם ניתן לו לעשות משפטים, זה נקרא משפטים בעל ידי אום. משפטו של השכל, משפט אחר לחלוטין, שאין בחוש כללים ואין בשכל פרטים. השכל הוא פרטי, הרגש, ואין אצלו בכלל עניין של כללים. אין לו ראייה כללית, ראייה מרחבית. הוא לא רואה מעבר לסנטימטר שלפניו. הוא מפתה אותנו לסחף גדול של חוויות, אבל הוא לא מגלה לנו שאחרי שנאכל את המאכל הזה, תכאב לנו הבטן עד מוות. הוא לא מגלה לנו את זה. את זה הוא מסתיר מעינינו. הוא מפתה אותנו לחוויה מיידית, עוצמתית, סוחפת, אבל לא מגלה לנו שבסופה יש תהום גדולה. פיזית, יכול להיות נפשית, יכול להיות רוחנית. נורא מעניין לקרוא את הספר ההוא, אבל אתה תשלם על זה מחיר. כשאתה תישאב לעולם המושגים של הספר הזה, אתה תשלם על זה מחיר. אתה תיכנס לתוך עולם של ספקות, כן? של פסימיזם, של חוסר אמונה ותקווה. אתה תשלם על זה מחיר. למרות שזה נורא מרתק לטייל בעולמות המחשבתיים של אותו פילוסוף, כן? מאומות העולם שמתיימר לומר לנו מי אנו ומה חיינו. אבל נשלם על זה בסופו של דבר מחיר. בלבול גדול, סבך. שספקות ומבוכות קשות, חולשת אמונה מציקה, זה הרשבון של הרגש. כך עובד. אין. להבין שאין הקשר בונה את החיים, קשר הכוונה היא רגש. כי אם החיים בונים את הקשר. ברור שאדם, טוב, אחרי כל האמירות האלה, באמת הרב מרגיש צורך קצת להרגיע אותנו. כן, אני מבין אתכם, אני רואה את הקושי שלכם, כך אומר לנו הרב. כן, שאתם באמת קצת במצוקה מהביזיון הזה שביזינו את הרגש וזרקנו אותו בבושת פנים מכל המדרגות ומאחנו את קומתו ואמרנו עד כמה הוא קטן ושפל ומתאה. אני יודע, כך הוא אומר, אני יודע שקשה לכם הסיפור הזה. אז בואו קצת נרקח את הגלולה. בואו נמתיק קצת את הגלולה. ברור, חבריה, ברור, כאילו, כמו זה. הוא מרגיש שקצת, כן, ירד לנו המצב רוח, נכנס כאן. אז הוא מרגיש צורך ככה, קצת בכל אופן, להסכים איתנו במקצת, לרקח את החזות הקשה. ברור שאדם אינו צריך להכריח את עצמו, להתחתן עם בחורה שהוא חש שאינה מתאימה לו? לא צריך להוכיח את זה. אגב, ההכרח לא צריך להימצא. ודאי וודאי שהוא לא צריך להימצא במקום שהוא מזהה שמה, ששאיפות ורצונות הם לא עולים בקנה אחד, זה ודאי. אבל עיקר החידוש פה, לא בשביל זה הוא אומר את הדברים האלה, כי זה לא חידוש. הרי הוא אמר בעצמו שקשר חייב להיבנות על שאיפות ורצונות. עיקר החידוש הוא שלא תמיד צריך לדחוק את עצמנו גם להתחתן עם בחורה, שבמישור התכונות הפרטיות זוכרים רשימת המקולת, שבמישור, כן, רשימת המקולת, היא נותנת לי קמח, לחם לבן, ואני רוצה שחור. גם פה לא צריך להכריע עצמי לאכול דווקא את מה שינותו. לא צריך להכריע. לא צריך להכריע. בכלל הכרח זה לא טוב. גם אם האמת היא שלא צריך להתחשב בהבדל הזה, אבל לא צריך להכריע. גם אם האמת היא שאתה טועה בסירוב שלך ובקושי שלך, לא צריך להכריע. לא צריך להכריע. ברור שאדם אינו צריך להכריע את עצמו להתחתן עם בחורה שהוא חש שאינה מתאימה לו. באחד משתי המישורים האלה, כל שכן בשניהם. לדוגמה, אם לא הבנו, ייתכן שאדם אידיאליסט יתקשה לחוש התאמה לבחורה שאינה כזו. באיזה מישור זה חוסר התאמה?
שאיפות.
שאיפות ורצונות. אבל רגע, 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 רגע. שנייה, שנייה, כן. כן, ההתחלה היא מאוד ברורה. מה? סליחה? זה לכאורה לא קשייה, לפי מה שאמרתי מקודם, הרי הוא בא לחדש ולא אמר את הדברים פשוטים. כלומר, פה לכאורה הדוגמה שהוא מתחיל לתת, חוסר התאמה מצויה באיזה מישור? במישור השאיפות והרצונות, שהוא מישור מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, ועד היום למדנו שבלי התאמה, אז מה החידוש? מה החידוש? אבל תכף תראו את החידוש. לדוגמה ייתכן, שאדם אידיאליסט יתקשה לחוש התאמה לבחורה שאינה כזו, עד פה הדברים פשוטים. אבל תכף ניכנס לרזולוציות בחוסר ההתאמה הזו, כן? ודרישה מאיתנו להתבונן לפני ולפנים בחוסר ההתאמה שכזו, ולגלות שבתנאים מסוימים חוסר ההתאמה הזו צפונה בה התאמה. וגם פה אנחנו נראה שהשפיטה שיש פה חוסר התאמה רק על פי התמונה הראשונית והכללית, אני אידיאליסט והיא לא אידיאליסטית. אני רוצה לכבוש את שממות ארץ ישראל והיא מעדיפה להיות אשרי יושבי ביתך. האם זה מעיד שיש פה חוסר התאמה? שאלה. רגע, אבל הקל תחילה. זה השלב הראשון. לדוגמה, ייתכן שאדם אידיאליסט קשה לחוש תאמה לבחורה שאינה כזו. אמנם לא הכרחי, רגע, לא הכרחי שתכונה כלשהי אצל הבחורה שמנוגדת לתכונתו תפריע לו. טוב, פה הוא עושה את ההבדלה, שמתם להם? כלומר, אכן במישור השאיפות והרצונות, חוסר התאמה במקום הזה, זו בעיה, זו אכן בעיה, אבל אם לא נמצאת התאמה במישור התכונות, כבר אמרנו שניגודים במישור התכונות יכולים לעלות בקנה אחד לאורך המסלול של הרצונות המשותפים. ולפעמים זה דווקא נפלא. כי אם החזון שלי זה לבנות בית בגובה של 3 קומות, אני דווקא צריך בעלי מקצועות סותרים. אחד מים, אחד אש. בעלי מקצועות שונים לחלוטין. זה דווקא טוב לי. כי מטרה כזו דורשת הרבה ניגודים. ככל שהמטרה והשאיפה יותר גבוהה, היא כוללת יותר הפכים. כבר ציירנו את המשולש פעם, וראינו שכל שהמשולש גבוה, הקודקוד העליון של המשולש זה הרצונות ושאיפות. ככל שהמשולש יותר גבוה, כשאנחנו מתחים את האלכסון, יש מרחב יותר גדול למטה במישור, נכון? יותר נקודות הוא כולל. ככל שהנקודה יותר נמוכה, ככל שהרצונות ושאיפות הן יותר גמדיות, הן לא מסוגלות לכלול ניגודים. וזה מלא מכריח שהאדם שיהיה איתך, הוא ממש יהיה כמוך. הוא יועד את מכבי, לא את הפועל, חס ושלום, אם רק יעיז לדבר על הפועל. אתה מעיף אותו מהבית לכל הרוחות. אתה לא יכול לסבול נדנוד של הבדל ושוני וגוון שונה, זה לא יעלה על הדעת, כי אתה כל כך גמדי, כי הנקודה העליונה שלך היא כל כך נמוכה, היא רובצת על המישור. אין לה יכולת לאחד הפכים. כן? אז אם באמת הרצונות והשאיפות הם לא עולמים, ודאי שזה בעיה. כן? אבל לא הכרחי שתכונה כלשהי אצל הבחורה, אם הרצונות והשאיפות הם כן זהים, הם כן עוקבים, הם כן תואמים, אז שיורדים למישור התכונות, ממש אין שום בעיה שהתכונה שונה. שמנוגדת לתכונות תפריע לו, לא רק שלא תפריע, הייתי אומר שאפילו היא תפרה. כן? כיוון שבכל אדם, טוב, טוב. כיוון שבכל אדם שאנו פוגשים צריך להבחין מהו עיקר האישיות ומה תפל לה, מה עיקר אישיותו. יפה שאלו, כן? שאלו איזו אישה נבונה, כן? מדוע היא מינתה לתפקידים מסוימים, תפקידים רגישים, כן? גורמים או אנשים כאלו ש פועלים לפעמים נגד החוק, ואולי קצת נראים כקיצוניים בימניות שלהם. אז אותו דמות השיבה, אני דנה אדם על פי המכלול. אני יודעת שיש אנשים שרק בגלל שפלוני אלמוני חסם צומת, אחרי זה כבר לא ייתנו לו להיות שר בממשלה. מאבדים את רוב הטובה שלו בגלל דבר אחד. אני שופטת את האדם, כך היא אמרה, על פי המכלול. ומצד המכלול הוא טוב. כן? אבל גם זה שיש לה תכונה שונה, זה לא אומר שלא טובה, זה לא העניין. פה אנחנו אומרים שכאשר אנחנו באים לדון על המשמעות של השוני בין התכונות שלנו, עלינו לשפוט את כל יחסינו באופן כולל. וכשאנחנו מסתכלים על יחסינו באופן כולל, אנחנו מגלים שמישור ההתאמה והשאיפות והרצונות, הרי הוא מאפשר לנו להתייחס לשונה באופן מפרה ולא מפריע. זה החשבון הכולל שאותו צריך לעשות כאן, זה מרמז. זה מרמז. על פי ההסתכלות הכללית, כמו שאמרנו, אין פרטים בשכל ואין כללים בחוש. אנחנו צריכים להתרומם למבט יותר כולל ולהבחין שבמכלול של יחסינו מתאפשרת השלמה ניגודית. מתאפשרת השלמה מתוך הניגודים. אדם, כן. כיוון שבכל אדם שבוקשים צריך להבחין מהו עיקר אישיות מפלה. אכן אדם אינו יכול לעשות אישה שאינו מעריך, אבל עליו ללמוד להעריך נכון. וזו הדוגמה שתינתן כאן. הערכה נכונה זה מיקום נכון, מדויק, מוסרי ועמוק של חלקי הניגוד. איך הדברים משלימים זה? זו הדוגמה שתינתן כאן. אנחנו נביא דוגמה לניגוד מציק ומעיק, ועל פי הסתכלות שכלית, אנחנו נחזור ונמקם אותו במערכת, ונראה שלמעשה הוא אחד מגלגלי העגלה. ובלעדיו, העגלה הייתה מתקדמת בקושי גדול, וינהלהו בכבידות. זו הדוגמה הבאה שהוא יביא את זה, אנחנו נראה פעם הבאה בעזרת השם. ברוך אתה, אדוני, ברוך השם.